הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם, שוב אנחנו פה לתוכנית ארוכה לשאלות. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. וירא אל אברהם יצחק ויעקב בקל שין דלת יוד, ושמי יוד כבב כשם הוויה לא נודעתי להם. פשטות, כתוב כאן שלאבות הקדושים התגלה הקדוש ברוך הוא בשם של הנהגת הטבע, כלומר עד עכשיו התגלתה הנהגת הטבע, ואילו שם יוד כבב כי שמבטא את ההנהגת על טבע עדיין לא התגלה. השאלה נשאלת היא מה זה נקרא, וכי אברהם אבינו שלא נשרף בכבשן האש אחרי שהוא שלח לתוכו, זה הנהגת הטבע, וכי כל מה שקרה ליעקב אבינו במעבר יבוק זה הנהגת הטבע, כל מה שקרה במלחמת אברהם כנגד המלאכים כשהחול של אברהם הופך להיות לכלי נשק, זה הנהגת הטבע. התשובה היא שאנחנו לא יודעים מה זה נקרא הנהגת הטבע. על פי מאיפה יודעים, איך מנסחים חוק טבע? נניח שאני רוצה לבדוק על פי הטבע מה אש שורפת. אני מביא כל מיני עשרות חומרים, דף ונייר, עושה רשימה. אני מדליק נייר, אני אומר, אש שורפת נייר. אני מדליק עץ, הוא נדלק קצת יותר קשה, אני אומר, אש שורפת עץ, קצת יותר קשה. אני מביא פלסטיק, העץ מתיחה את הפלסטיק ושורפת אותו בסוף, וכן הלאה. בסוף אני עושה כלל ועושה חוק מה האש שורפת. עכשיו, מגלה לנו התורה שעל פי חוקי הטבע שקבע הקדוש ברוך הוא, אש לא יכולה לשרוף אברהם אבינו. זה טבע. זה שעם ישראל במצרים, במתת שערי תומעה, זה שעם ישראל נמצא במצב כל כך ירוד, שהמלאכים אומרים הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, נעשים ניסים כדי להציל אותם, זה לא כדרך הטבע. ואם יבוא אדם ויאמר, אם כך אני הרי בדרגת אברהם אבינו, גם לי יקרה אותו דבר בדרך הטבע ואש לא תשרוף אותי, הוא יפיל את עצמו לכבשן אש והאש תשרוף אותו, זה לא יפרוך את הכלל שלנו, זה לא יוכיח שאש כן יכולה לשרוף אדם בדרגת אברהם אבינו, זה רק יוכיח שהוא כנראה לא היה בדרגת אברהם אבינו. יש לנו מבט חדש פה בפסוקים הללו, מה ההנהגה הרגילה ומה ההנהגת הנס. ההנהגה הרגילה היא לא זו שאנחנו התרגלנו אליה, אלא צריך ללמוד אותה קצת יותר לעומק וקצת יותר לפי כללי הלימוד של התורה, ומכאן גם הנהגת הנס. עכשיו במצרים לא היו ראויים לנס לכאורה, וקראו ניסים, זה שלא כדרך הטבע, בשביל זה צריך את שם יוד כבב כי. שם, כמו שרשי אומר, שהרי הבטחתי ולא קיימתי, והגיע הזמן לקיים, ולכאורה אין תנאים לקיים, אז גם כשאין תנאים לקיים, הגיע הזמן לקיים. וכך אנחנו יכולים לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ולבקש רפאינו השם ונרפא, ולבקש השיב השופטינו כבראשונה, ולבקש ולמה לשים אל תהי תקווה וכל הרשעה כרגע תובד וכל אויביך מהירה יקרה איתון. ואנחנו מודיעים, אנחנו לא באים על זה בזכות מעשים טובים שלנו, אלא בזכות ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאבותינו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
חזרנו, מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב לשאלה הראשונה היום.
ערב טוב
ברוך.
תודה רבה על כל התוכניות המאלפות. רציתי לדעת אם הרב יוכל לעשות לנו סדר אני מאמין שהשאלה הזאת מעניינת את הציבור הרחב. כידוע ש עשרת השבטים גלו, ויש נידון רחב מה יהיה סביב השאלה של עשרת השבטים. המשנה מדברת על זה, הגמרא מעריכה בעניין הזה. השאלה שלי כרגע, מה בעצם היום עם ישראל שנמצא בארץ, בתפוצות, מי בעצם זה עם ישראל? איזה שבטים? אנחנו יודעים שכל אחד משתייך, אם יש אפשרות לדעת. אני לא מדבר על שבט לוי, שיש פחות או יותר את הייחוס, שכל אחד מיוחס, כהנים ולווים. אני מדבר על, על האומה הישראלית בכללותה. האם אפשר לדעת, אדם יכול להגיד אני שייך לשבט דן או לשבט יששכר, או חלק שבט יהודה, או דברים כאלה מהעניין הזה. האם אפשר לדעת כל אחד אינו משתייך, או שזה דבר שלא ניתן לדעת?
אנחנו יודעים בידיעה מסוימת מי הוא לוי ומי הוא כהן. ולמה אני אומר בידיעה מסוימת? כי הגם שאנחנו יודעים, אין מדובר בידיעה מוחלטת, ולכן כהנים לא יכולים לתבוע תרומות, ולוויים לא יכולים לתבוע מעשרות, כי הם מוצאים לחבור עליו הראיה, וכנראה אין ראיות מספיקות בבחינה של חושן משפט. כל וחומר שאחרים לא יודעים בוודאות. היו כל מיני גדולי עולם שאמרו שהם שייכים לשבט זה או לשבט אחר, כמו שאמר צבי אלימלך שפירה, בני סוסחור, שהוא רואה את עצמו כשייך לשבט יששכר, ועוד כאלה שידעו. אבל גם הידיעות הללו לא היו ידיעות שמחייבות שום דבר, מלבד זה שמי שידע אותם ידע. אנחנו לא יודעים איזה שבטים אנחנו רק יודעים איזה שבטים נשארו, בוודאי, במלכות יהודה. השבטים שנשארו במלכות יהודה הם כל אותם שבטים שעמדו על הר גריזים, הר הברכה, שמעון, לוי ויהודה, יששכר ויוסף ובנימין. אלה השבטים שנשארו. איך אני עושה את החשבון? מלכות יהודה נשארה, שזה יהודה ובנימין. שמעון מובלע בנחלת יהודה, אז גם שמעון, ולוי כמובן. על בני שכר נאמר בספר עזרא, מבני שכר ידי בינה לעתים, כלומר הם חזרו איתם בגלות בבל, אז היו מבני שכר. ועל מנשה ואפרים כתוב שבתקופת עשה הייתה עריקה המונית ממלכות ישראל למלכות יהודה, משבטי יוסף, משבטי מנשה ואפרים ושמעון, לרוב, כך כתוב בדברי הימים. אז אלה השבטים שאנחנו יודעים שמבניהם נמצאים, נשארו עם מלכות יהודה, ומבניהם אנחנו. מי, מאיזה שבט, לא יודע.
אפשר
לשאול שאלה נוספת? כן, בבקשה.
קצת התעניינתי בחקר השואה והתקומה. רציתי לדעת, יש שתי עובדות מפורסמות. האחת שכתובה בפתיחה לספר קובץ שיעורים של רבי אלחונן, הסיפור המצמרר שרבי אלחונן הלך לגיא ההריגה עם הבן שלו. זה סיפור אחד. יש סיפור נוסף שגם כן ראיתי אותו ושמעתי עליו, אולי הוא מוכר, אבל שמעתי מישהו שפקפק קצת אולי במהלך של הסיפור הזה, עניין של הסיפור של הגבורה של ה-93 בנות שנקדו על קידוש השם.
הסיפור של ה-93,
איך אפשר לדעת?
הסיפור של ה-93 לא היה ולא נברא ולא יכול היה להיות. זה סיפור שהמציאו, וזה היום יודעים את זה בוודאות מוחלטת. יודעים גם כן מי כתבה את המכתב. סיפור מוזר, סיפור של אף אחד מאלה שהיה בקרקוב לא ידע עליו, ולא מצאו 93 גופות, ולא הגיוני בכלל כל הסיפור מבחינת הגרמנים. גם כן הסיפור הזה לא היה ולא נברא מן הסתם. זה דעת רוב רובם של החוקרים מכל גווני הקשת היום. הסיפור בתחילת בהקדמה של קובץ שיעורים הוא נכון, אבל יש שם כמה וכמה אידיוקים. בזמנו אני פרסמתי, ציטטתי מהתיאור שמופיע שם בשם הרב אפרים אושרי, והכנסתי את זה הסרט שלי וזה נמצא שם, ואז נצא לילה הרבנית וולבה, הבת של רב אברום גרודז'ינסקי, שהייתה שם בתור ילדה, והיא אמרה, זה לא מדויק, רב אלחולון לא נאם נאום כזה אז, מה שכן נכון זה שהם בימים שקדמו לכך הם דנו על הסוגיות של למות על קידוש השם וכן הלאה. ועוד אי דיוק שוודאי יש שם, הרב אלחונון לא נהרג במבצע התשיעי אלא במבצע השביעי. במבצע השביעי היה מקום ההריגה של קדושי קובנה, של קדושי קובנה וסלבודקה, ושם נמצא הרב אלחונון. שם הייתי כמה פעמים גם באירוע הגדול של ארגון דירשו שהיה בשנה שעברה בסיום המחזור השני של הדף הימים בשני ברורי שהיו שהתארחו בווילנה, וביקשו ממני ללוות את הרבנים בכמה מקומות. גם שם במבצע השביעי במקום מהרצחו של הרב אלחונון והסמן היינו.
רק רציתי לדעת, בכל אופן, העדות הזאת שמעידים על איזה אדם שהיה שם, שהוא בעצם העביר את זה וסיפר...
את מה? את העדות?
את הסיפור, את כל ה... כן. מי ניצב? מגיע הריגה כשהוא יוכל להעביר את הסיפור הלאה?
הוא לא... לא, לא, לא. זה לא... לא צריך להינצל מגיע הריגה. הסיפור לא מספר מה היה בגיע הריגה. הסיפור מספר מה היה בבית לפני שלקחו אותם לגיע הריגה.
כן, כל המהלך.
לא כל המהלך, מה שהיה בבית לא מסופר, לא מסופר שם שום דבר על הליכה לגיע הריגה, לא מסופר. מסופר מה שהיה עד גיע הריגה, ומי שהיה שם היה הרב אפרים אושרי, היה בקובנה, הוא היה, אם הוא היה בבית או לא היה בבית, או מישהו אחר שהיה בבית סיפר לו. אז זה לא שאלה, זה ודאי שיש אפשרות. גם הרבנית וולבס ידעה לספר את הפרטים המסוימים הכלליים של הסיפור, היא גם הייתה שם. לא כל מי שהיה שם נלקח להריגה.
זאת אומרת, היו כאלה שניצלו ובעצם סיפרו את מה שהם ראו,
או מה שהם ראו, או מה שהם שמעו ממי שראה.
כן. הבנתי. טוב, בסדר גמור.
תודה רבה. ערב טוב.
כן, שלום הרב.
שלום, שלום.
יישר כוח גדול הרב על כל השיעורים והמאמרים, אנחנו מחכימים, אנחנו מאוד נהנים ומחכים.
ברוכים תהיו.
רציתי לשאול, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בסנה שילך ויגיע לעם ישראל, אז מילא בהתחלה משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא איזה, שייתן לו הוראות. אבל אחרי זה משה רבנו מתחיל לומר, והם לא יאמינו לי, ואני כבד לשון, ועדיף לשלוח את אהרון, וגם רש"י מסביר ש... הקדוש ברוך הוא שכנע את משה רבנו 7 ימים. אני שואל, הרי אם משה רבנו היה עליו מכל אדם, אז תום האמונה שלו גם הייתה משהו נשגב, אז מה, למה משה רבנו לא היה צריך להתווכח? יש לו אמונה, מה שכל שברוך הוא אומר זה מה שיהיה, ולמה צריך ל...
על איזה שלב של הוויכוח אתה שואל? כל הוויכוחים שמשה רבנו באו מתוך ענווה. הוא רצה, לא היה לו שום ספק, לא בגאולה, ולא בזה שצריך ללכת לעשות את זה, אבל הוא אמר, יש מתאימים ממני יותר. הייתה לו ענווה. הייתה לו ענווה.
אבל איך שייך את הענווה שקדוש ברוך הוא מבקש ממנו ספציפי?
יש שתי גישות בנביאים. יש למשל את הגישה של ירמיהו, שכשהקדוש מתגלה אליו, ירמיהו אומר, הנה נשלח הנה. ויש את הגישה של ישעיהו, שקדוש מתגלה אליו ואומר, כמו משה רבינו, כי תמי שפתיים אנוכי, ובתוך תמי שפתיים אנוכי יושב, והיה רופא לאב אחד מן השרפים, ובידו רצפה, ומלקחיים לקח מעל המזבח, והיה גל פי ויומר, הנה נגע זה על שפתיך, ושב שר אבוניך וחטאתך תכופר. כלומר, היו בין הנביאים שמצד אחד העדיפו לקבל מיד את ה... תפקיד מהסיבה שאתה אומר, היו כאלה שאמרו, אבל ענווה היא לא דבר שאפשר לזלזל בו. והם לימדו אותנו את שני הדברים.
כשברוך שואל אותי משהו, אז זה לא אומר שהוא רוצה שאני אעבור על כל מה שהוא אומר לי בתורה ועשה מה שהוא רוצה עכשיו?
אנחנו לא לומדים דברים מסברה, אנחנו לומדים דברים מהתורה. והשאלה היא לא לגיטימית. אנחנו לא יכולים לשאול על משה רבינו דברים מסברתנו. אנחנו לומדים ממשה רבינו את ההנהגות הנכונות. אז התשובה היא בדיוק זו. מותר לאדם כמו משה רבינו, אולי גם צריך אדם כמו משה רבינו, לפנות לקדוש מתוך ענווה, ולהציע לו לקחת מישהו אחר.
תודה רבה, הרב
שפוע. ברוכים תהיו. ערב טוב.
הלו?
ערב טוב.
ערב טוב?
כן.
שומעים אותי?
שומעים, שומעים.
או יופי. כבוד הרב, עציתי לשאול במסכת שבת הגמרא שם אומרת שבעבור נדרים אשתו של אדם מתה.
כן.
גם בנים, אבל אשתו מתה. אז זה כדאי כמו טוריה חטא וזוגות מנגי. ראית מהרל, המהרל לא אומר מה שאומר, אני לא רוצה להגיד זה בשידור, כי מקוצר המשיג ועומק המושג, אנשים יקשומים, יקחו את זה עוד על איפה. אבל שמעתי פירוש של רב עובדיה יוסף.
אני לא מבין, אני לא מבין, מה השאלה?
השאלה היא, למה לוקחים את האישה בגלל שהוא נוגע לנדרים?
השאלה הזאת היא שאלה שתישאל לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך. כי תצא אש ומצא קוצים ואכלה גדיש עם הקמה. משפטי השם מתייחסים לעם ישראל כאל כל ישראל ערבים זה בזה, ומתייחסים ודאי לאיש ואישה כאל אדם אחד, אשתו כגופו. ולכן זה כללי משפטי השם, ואדם צריך לקחת אחריות.
אז בעצם האישה פה
היא... האישה לא שונה...
יש לה טענה, אבל זהו.
האישה במקרה הזה לא שונה מאותם גדולי ישראל שהקדוש ברוך הוא לוקח אותם באבון הדור, כמו שכתוב בישעיהו פרק ב' כמדומני, הצדיק עבד ואין איש שם לב, אנשי החסד נאספים בעין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. זה לא שונה מזה. תודה רבה. ערב טוב.
כן, שלום.
שלום, שלום, ערב טוב.
שלום, הרב, ערב טוב. יישר כוח על התוכנית. עשיתי לשאול שאלה, שלדוגמה עכשיו יש הגרלות על דירות. עשיתי לשאול אם האדם הוא צריך להשתדל לבחור בהגרלה שיש בה יותר סיכויים, אם יש בה יותר דירות או פחות משתתפים, או שהוא יכול לבחור באיזה הגרלה שירצה, ואם הוא אמור לזכות, אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותו.
הנושא של ביטחון והשתדלות אמרנו הרבה פעמים, ואני אומר את זה בלי להתייחס לעצם השאלה, כי אני לא מבין לא בדירות ולא בהגרלות, אבל לגבי השאלה הרעיונית שמאחורי השאלה שלך, זה שונה מאדם לאדם. אמרו על כמה מגדולי ישראל שכל ההשתדלות של מפרנסה הייתה לקנות כרטיס הגרלה. אם מישהו שהוא לא בדרגה שלהם ינסה את זה, ויחכה אותם, אז הוא גם יהיה מגוחך, וגם... כמו שאומר הרב דסלר, הקדוש ברוך הוא ינסה אותו והוא יראה שהוא לא מצליח, ואז הוא עלול ליפול ולהיקשה לגמרי. אז לכן השאלה תלוי בדרגתו של האדם.
השאלה אם האדם יכול להיות שהוא רק מדמיין שהוא נמצא בדרגה כזאת?
בהחלט שכן. בהחלט שכן, יכול להיות שאדם רק מדמיין, ויכול להיות שהדמיון הזה הוא כתוצאה מעצלנות, הוא מחפש הגדרות נחמדות ויפות וצדיקות לעצלנות שלו או לפוזות שהוא רוצה לעשות בפני החברים.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
ציטי של התורה מצווה אותנו להשמיד את העמלק, וזה בצורה של נשים, ילדים, טף וזקנים, ואפילו יש מושג של במלחמה לקחת אשת יפת תואר.
מה זה קשור? מה זה קשור? אתה מערבב שני דברים. אשת יפת לא, לא, לא קשורה לעניין, תמחה את זכר המלאק, זאת שאלה אחת. אשת יפת תואר זה שאלה אחרת לגמרי, במסוג אחר. אשת יפת תואר זה מדובר בנשים שהם היו מעוניינות בכך ורצו את זה, ובשביל זה הם הגיעו למלחמה אחרת. מה הם עושות במלחמה? לגבי הילדים של המלאק, זה נושא שצריך לדבר עליו ביסודיות, ונתנו על זה שיעור והרצאה, וזה לא מקום בתוכנית של שאלות ותשובות, שהדברים הם ממילא קצרים ואי אפשר להקיף נושא.
איפה כתבתם על זה?
לא כתבתי, אמרתי על זה שיעור, צריך למצוא את ההקלטה.
תודה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, מבורך הרב, יישר כוח.
ברוכים תהיו. כן, בבקשה. נפל הבחור, ואנחנו פונים לשאלה אחרת. ערב טוב. ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
הלאו, שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שאלה, שלום, רציתי לשאול שאלה לגבי מה ששמעתי מהרב חיים דרוקמן, שנפטר לפני שנה, שהמדים של חיילי צה"ל, המדים של חיילי צה"ל, זה מדים שהם נקראים תשמישי מצווה. מה, האם זה נכון? כי אני מתעסק עם, אני עובד עם אנשי הציונות הדתית, רציתי לדעת אם, חשבתי שזה נכון, האם זה בגלל שזה באמת נכון או שפשוט נדבק מן הדעות שלהם?
אני לא יודע להגיד על הרב חיים דרוקמן שנדבק מהדעות שלהם, הוא אחד המקורות לדעות האלה.
לא, שאני השתכנעתי מהדברים, האם זה נקרא שאני נדבקתי או שזה באמת נכון?
אני לא יודע בדיוק מה להגיד, לא יודע אם רבותינו יגדירו את זה ככה, אבל זאת הייתה דעתו של הרב דרוקמן.
מה רבותינו יגידו?
צריך לשאול אותם.
מצווה לכאורה.
צריך לשאול אותם.
אוקיי.
תודה רבה. ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
כן, אני חבר את הרדיו. כן, קודם כל, לפני הכל, ממש תודה רבה. שאלה שלי היא לגבי הדין בשמיים, משהו שם מאוד מבלבל אותי. מצד אחד, יש מאמרי חזן שמבטיחים גן עדן, מצד שני גיהנום. לדוגמה, הרב שטיינמן אמר שמי שיש לו סמארטפון לא רואה פני משיח. ומצד שני, מי שיש לו סמארטפון לא רואה פני משיח. ומצד שני, מישהו מתאבל על ירושלים, רואה וזוכה בבנייניו, ומה למאמרי חזן סותרים ומבלבלים לגבי העולם הבא? אולי כאילו, מה הולך שם?
זה, ניסחת את השאלה הנכונה שלך בצורה מאוד מעניינת. הבאת סתירה בין מאמר חזן לבין דברים שאמר הרב שטיינמן, בשעה שאפשר להביא סתירה בין מאמרי חזן לבין עצמם. קודם כל, אני לא שמעתי את זה מהרב שטיינמן, אבל בהחלט יכול להיות שזה נאמר. מכל מקום, אני אגיד שני דברים. יש הרבה מאמרי חז"ל שמעוררים את השאלה, כמו למשל כל מי שהולך דלת עמוד בארץ ישראל יש לו חלק לעולם הבא. מאידך גיסא, מי ש
מלבין
פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. מה יעשו עם אדם שילבין פני חברו ברבים תוך כדי שלך דלת עמוד בארץ ישראל? התשובה היא כזאת, כשבאים ואומרים לאדם שאם הוא ייקח ויטמין C נניח, אז זה יגן עליו מפני התקררות. אבל האדם הזה הולך ברחוב עם בגדים לא מתאימים לחורף, הוא מתקרר למרות שהוא לוקח ויטמין C. האם זה אומר שהויטמין C לא מגן מפני התקררות? לא. יש בו כדי להגן, אבל יש דברים שמקזזים את זה, שמנטרלים את זה. אותו דבר גם פה. הליכה בדלת עמוד בארץ ישראל מקנה חלק לעולם הבא. יכולים לקלקל את החלק הזה. מה האיזון בין שני הדברים? זה כבר במוזני שמיים יוכלו לאזן. זה לא סתירה. זה פשוט מגלים לנו בחינות שונות שבמציאות המורכבת שחיים בני אדם, הם יכולים בו זמנית לאחוז בשני קצוות החבל, וכשיגיעו למעלה, הם יבינו איך זה מסתדר ביחד. ובאמת בבית דין של מעלה, עד כמה שידוע לנו, אין קיזוזים, אלא מקבלים את העונש על מה שמגיע ומקבלים את השכר על מה שמגיע בשלמות.
אוקיי, עכשיו שאלה נוספת, יש לי עוד שתיים, אם אני יכול רק עוד אחד זה שאני אבחר, אז אני יכול עוד שתיים עוד אחד.
בוא נשמע לאט לאט.
האם אפשר לעשות ביזנס ברוחניות? זאת אומרת, אם דבר קל להרוויח יותר מדבר קשה, זאת אומרת לדוגמה, לא יודע הדוגמה, אבל להרוויח בקלות יותר ממה שבן אדם אחר מרוויח בקושי, פשוט לעשות ביזנס ברוחניות.
תשמע, אני ארחיב את השאלה שלך קצת ואני אענה עליה. למעשה כתוב לעולם יהיה אדם ערום ביראה, ואנחנו אומרים לעסוק בדברי תורה שזה יהיה העסק שלנו על כל הצדדים. אבל כשמדברו על איזו מצווה להעדיף, החשבון שלך צריך לבוא רק אחרי שכל החשבונות העדפה שיש על זה הרבה דיבורים בהלכה כבר נעשו, ואז עומדות לפניו שתי מצוות שמבחינת כללי העדפה בהלכה הן לגמרי זהות, ובמצווה אחת יהיה לו תשואה גבוהה יותר לפי דעתו, אז יש להניח שלמה לא. אבל בדרך כלל החשבונות הללו כבר סודרו עבורו על ידי כללי ההלכה ברוב רובן של המקרים. דבר שעכשיו אמרת שאני ארחיב קצת את השאלה שלך. היה סיפור ששמעתי מפיו של ידידי הרב שלמה לוינשטיין, כמדומני ששמעתי את זה ממנו, והרב שלמה לוינשטיין מדייק בסיפוריו. הייתה קריאה לכונני הצולה לבוא לרחוב חנן, וכשהייתה קריאה לבוא לרחוב חנן כולם באו, כי כולם רצו לזכות. רחוב חנן היה רחוב קטן מאוד, ששם גר היה הרב אלישיב. הייתה קריאה כזאת, ואחד הכוננים הגיע ראשון, ובאמת היה צריך לבצע החייאה. הוא ביצע החייאה מוצלחת, והרב אלישיב התאושש, הוביל אותו לבית חולים, או לא הוביל אותו לבית חולים, אני כבר לא יודע את פרטי הסיפור, אבל הוא הציל את חייו. הסיפור הזה התפרסם, וניגש אליו אדם אחד, ואומר לו, תשמע, אני רוצה שתמכור לי את הזכות של המצווה הזאת, שאתה החיית את הרב אלישיב. כמה אני משלם? כמה שאתה רוצה. אני נותן לך צ'ק חתום, ולא כתוב בסכום. תכתוב איזה סכום שאתה רוצה, לצ'ק יהיה כיסוי. אתה אפילו לא צריך להודיע לי. ברגע שאני אראה שהצ'ק נפדע, אז אני ידע שהעסקה נעשה. אמר לו, הקונן, אני לא מוכר את הזכות. אומר לו, תחשוב על זה. קח את הצ'ק. אם אתה תחליט שאתה לא רוצה, תקרא אותו. אם אתה תחליט שאתה כן רוצה, תמלא אותו. אני ידע אם העסקה נעשתה לפי הדיווח בבנק. הוא בא הביתה, סיפר לי אשתו. הוא אמר לה שהוא החליט לא, שהוא אמר לה שהוא לא מוכר את הזכות. אומרת לו אשתו, למה? בוא נכתוב סכום כסף גדול מאוד, ולא נשתמש בכסף. נעשה איתו מצוות. ניתן לנצרכים, ניתן לקלות עניות, ניתן לחולים. אומר, אם כך צריך לשאול את הרב אלישיב. הלך לרב אלישיב, הרב אלישיב אמר לו, אין עסקאות כאלה. זה לא עובד ככה. לא מוכרים זכויות של מצוות בצורה כזאת. זה מה שאני שמעתי מהסיפור, וכל אחד ילמד מזה מה שהוא רוצה.
יש אבל את הסיפורים המפורסמים של אמי במחיצתי על איזה מצע או איזה תרוג ש... איזה חסיד פשוט,
אני יודע, לכן אמרתי את הסיפור הזה, ואמרתי שכל אחד יעשה עם זה מה שהוא רוצה.
הבנתי. עכשיו שאלה אחרונה, לגבי דוד החקיין, שהוא יהודי יקר שאני מכיר ושומע, זה נכון שהרב נתן לו אישור להופיע, אף על פי שיצא נגדו הרבה, כל מיני דברים, בקיצור, לא נכנס לפרשייה שלו.
אני לא נותן
אישור על הסיפורים שלו.
אני לא נותן אישורים לאף אחד, ואני לא התבקשתי לתת אישור. לא התבקשתי.
יש מכתב שהוא פרסם מהרב.
אני לא יודע מה, לא זוכר מה כתוב במכתב, אבל אם מה שכתוב במכתב, אני ודאי עומד מאחוריו. אז זה לא בבחינת אישור, כי אני לא בא רק לתת אישורים. מה שכתוב
במכתב. טוב,
ממש תודה רבה לכבוד הרב. כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב מבורך.
שלום רב, יש מושג ב-70 פנים ניתנה התורה.
70 פנים לתורה, כן.
כן, למה דווקא המספר הזה 70? למה תחרי פירושים אני מבין, אבל למה 70?
אני מיד יענה, אני רק צריך לסדר פה משהו באולפן, שנייה אחת, חזרנו. אתה איתי עם ה-70 פנים?
כן, כן, הרב, נכון איתך.
יופי, אז ככה. 70 זה 7 כפול 10. כידוע יש 10 מידות, מה שנקרא 10 ספירות. יש 3 ספירות עליונות, חוכמה בינה ודעת, או כתר חוכמה בינה, ויש 7 ספירות תחתונות. 7 ספירות תחתונות, אנחנו מפעילים אותן. אנחנו משפיעים על חסד, על השפעה של חסד. המעשים שלנו משפיעים. מצמצמים את ההשפעה של חסד, מרבים את ההשפעה של חסד, יש לנו השפעה עליהם על פי מעשינו והתנהגותינו. 3 ספירות עליונות משפיעות אור כל הזמן בלי שיש לנו יכולת לצמצם את האור או להרבות אותו, הן קבועות. התורה זה הכלי שבאמצעותו אנחנו משפיעים, מוסיפים שפע לעולם, כמו שרמח"ל אומר בדרך השם, שער ד' פרק ב', וכמו שרב חיים וולוז'ין בנפש החיים שער ד' גם כן אומר, שהתורה מושכת את השפע הזה לעולם. ולכן יש 70 בחינות, כי בכל אחת מהשבע בחינות יש את ה, כמו שאומרים בספירת העומר, חסד שבחסד, חסד שבגבורה, חסד שבתפארת, או גבורה שבחסד, גבורה שבתפארת, גבורה שבגבורה. כך כל אחת מהבחינות הללו מחולקות ל-10 בחינות. זה מה שאני יכול להגיד.
70 פנים זה הכוונה, 70 פנים זה הכוונה גם 70 פירושים לכל דבר ודבר בתורה?
אני לא יודע מה אתה מתכוון שאתה אומר פירוש. אפשר להגיד שזה פירושים. 70 פנים זה 70 בחינות, כמובן שאפשר להתייחס לזה כפירושים. פירושים אבל יש הרבה מאוד. לא כל פירוש זה פן של תורה, ויש אותם פירושי אמת שיכולים להיות 700, 800, 70 אלף, 80 אלף פירושים שכולם בפן אחד מה-70 פנים.
ואיפה נכנס הפרדס, פשט, רמז, דרש וסוד, גם בתוך ה-70 פנים?
לא, זה חלוקה מסוג אחר לגמרי. זה חלוקה מסוג אחר לגמרי.
טוב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
ערב טוב מבורך.
יישר כוח על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים, אני שומע אותה בכל בית תורני, מאוד נהנה.
ברוכים תהיו.
רציתי לשאול, בעקבות מה שהיה עם הילדה שושנה קוק, שהיא נפטרה לא מזמן, אומרים שהקדוש ברוך הוא מנסה כלים חזקים. ככה כתוב, כמו הרומן שדופק על הכלי חרס החזקים שלא נשברים. זה עשה לי ואשתי מעין הרגשה כזאת שקצת פחות כדאי להתחזק בביטחון, כי לא כדאי להיות כלים חזקים בשביל שלא להתנסות. שאלה אם יש כאילו איך להתייחס לחשש הזה.
צריך לדעת דברים ברורים ומוחלטים, שאנחנו לא יודעים כלום. ועל השאלה של צדיק ורע לו, וכולל איסורי ילדים ותינוקות, אומר המחל בתחילה דעת תבונות, שאנחנו יכולים לדעת כללים ולא פרטים. כמו שמגדיר את זה שם רב חיים פרידלנדר, אנחנו יכולים לדעת למה צדיקים עלולים לסבול, למה רשעים עלולים להנות, אבל לעולם לא נדע למה צדיק זה סובל, ולמה רשע זה נהנה. ולכן כשחזל באים ואומרים כמה משלים, באותו מקום שבו אתה הבאת את המשל של הקדים, או הגדרות, יש עוד שני משלים. אבל זה גם כן לא הכל. יש עוד הרבה מאוד סיבות שכתובות במקומות שונים, בחזל, בפסוקים, שאת ים צדיקים סובלים ורשעים נהנים. ואנחנו לא יודעים אף פעם איזה צדיק ואיזה רשע נהנה. סדרת השיעורים הראשונה שמסרתי בחיים שלי זה היה כשהייתי צעיר מאוד, והרב רבי יוסף טוקר, אביו של מנחם טוקר מהרדיו שלנו, היה מנהל של סמינר לבנות ששילב פעילות התנדבותית, בנות בוגרות מאוד, כלומר בנות בוגרות אוניברסיטה, בנות שבאו להתחזק, חלקן חזרות בתשובה, חלקן כאלו שבאו להתחזק, והיה להם שיעורים. ואני הייתי אברך צעיר, והוא ביקש ממני למסור שיעור שבועי. עד היום אני לא מבין מה ראה על ככה. והנושא הראשון שאותו לימדתי במשך שנה שלמה היה הנושא של צדיק ורע לו. כי אני את הנושא הזה למדתי בעיון רב בפועל כשהייתי נער צעיר והסתובבתי עם אבא שלי מבית חולים אחד לחברו עד שהוא נפטר. ומסרתי 40 שיעורים על הנושא הזה של צדיק ורע לו אז. והעיקרון היה שכל אחד מהשיעורים דיבר עם מקורות על סוג אחד של איסורי צדיקים או של שלוות רשעים או של שניהם. בשיעור הראשון אמרתי להם, היצר הרע שלנו יעורר אותנו להתחיל לקטלג את כל ידידינו ומכרינו, אוהבינו ושונאינו, ולהגיד פלוני סבל בגלל מה שנאמר בשיעור 12 דקה מספר 22, ואלמוני הרשע נהנה בגלל מה שנאמר בשיעור 22 דקה מספר 12. אז זהו שלא, אנחנו לעולם לא נדע למה, מי ואיך. וכך שמרה התורה על האיזון בין מצד אחד שלא תהיה שאלה באמונה, כי הרי העיקרון של יששכר ועונש הוא אחד מעיקרי האמונה, ויחד עם זה ישמר הסתר הפנים. כי לדעת למה צדיקים סובלים באופן עקרוני, זו שאלה באמונה. ואם יש לזה הרבה סיבות, אז השאלה באמונה נהיית פחות ופחות קשה. לדעת למה צדיק זה סובל ולמה רשע זה נהנה, זה כבר שאלה של סקרנות. הקדוש הוא לא מחייב, הוא מחויב למלא את סקרנותינו. ואנחנו לא פועלים לפי התוצאות, אלא אנחנו פועלים לפי הציווי שציוו אותנו. ואין ספק בעולם שכשאדם מקיים מצוות זה משתלם לו, וכשאדם עובר עבירות זה לא משתלם לו. ולכן הדרך לבדוק את זה לפי איך שזה בא לידי ביטוי, או לפי מאמר חז"ל כזה או אחר, היא דרך לא נכונה. הדרך היחידה לבדוק אם כדאי לקיים מצוות או לא כדאי, זה לקרוא בקריאת שמע, אם שמעתי שמול מצוותיי, ולקרוא את הפסוקים של טוב לך ולבניך כל הימים, ובכלל להבין שעבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבד חופשי, ולכן ברצות אברי חלקם, חלקי השם אמרה נפשי, כמו שאומר רבי יהודה לוי, ואנחנו צריכים לעשות את מה שמוטל עלינו, וזה לטוב לנו ולבנינו כל הימים.
זאת אומרת, הרב אומר שכן להתחזק בביטחון, ואף על פי שיכול להיות שבגלל זה נהיה כלים חזקים, אפילו אחי, זה מה שצריך לעשות, כאילו זה מה שנכון, אז זה כמו מצוות שאף על פי שיכול להיות לצאת מהם דברים קשה, כאילו לפעמים זה קשה לקיים מצוות, כאילו.
אני אמרתי יותר מזה, אל יעלה בדעתו של אדם, שאם בגלל חשבון כזה, הוא יעשה פחות מצוות, אז הוא יסבול פחות. פה או שם, לא משנה. ברור שכשעושים פחות מצוות, סובלים יותר. השאלה מתי? השאלה איך? השאלה למה?
הבנתי. יישר כוח גדול, כבוד הרב. בבקשה.
כן, בבקשה.
היום למעשה במצב שלנו במדינה, כשהמדינה הוקמה, לגדולי ישראל מאוד היו נגד, כאילו אמרו שיגיעו פה למצבים שימנעו פה... ימנעו פה הנחת תפילין, התבטאויות של הרב בריסק, החזוניסט, דברים כאלה. היום למעשה, ברוך השם, כאילו, אפשר לומר שאיך שאני רואה את זה, העולם, אני אברך, איך האברכים חיים, האברכים חיים פה די בסדר, די טוב. כאילו, לא יודע מה היה, אם היה פה אותה שלטון המנדטורית שהיה קודם, לא יודע, הבריטי. אבל היום כשמודים לקדוש ברוך הוא על הארץ, מודים על זה מדין שמודים על הטובה או מדין שמודים על הרעה? כאילו היום ההסתכלות הוא שזה רע שיש מדינה או שזה טוב שיש מדינה?
הנושא מורכב, אני לא חושב שזה בנוי בצורה כזאת. התורה מתייחסת לכל מצב ומצב כפי שהוא באותה שעה. לפני הקמת המדינה, כשהתחילו הגישושים לקראת הקמתה, נחלקו הדעות של שלומי אמוני ישראל הסמוכים על שולחן רבותיהם לשלוש קבוצות. קבוצה אחת אמרה, בראשות הרב ריינס, אמרה, אנחנו נפעל בתוך התנועה הציונית ואנחנו נתקן אותם מבפנים. יקימו מדינה ואנחנו נפעל שהמדינה תהיה על פי תורה. קבוצה שנייה אמרה, זו דחיקת הגאולה, שלוש שבועות בגמרא במסכת כתובות מחייבות מבחינה הלכתית, והן אינן תלויות אחת בשנייה. כלומר, גם אם אומות העולם לא מקיימים את השבועה שלהם, אנחנו צריכים לקיים את השבועות של שתי השבועות שלנו, שלא יעלו בחומה ושלא ירדו באומות. זה היה הרבי מסאטמר וסיעתו. רוב גדולי ישראל שהיו תחת דגלה של אגודת ישראל, התנגדו לתנועה הציונית על בסיס חילוניותה. לא מבחינת הלכתית עקרונית, אלא מבחינת זה שהולכת להיות פה מדינה שלא על פי תורה, והשתמשו בכלי המדינה כדי ליצור עם חדש ולעקור את העבר. וכמו שדוד שמעוני כתב בשיר, אל תשמע בן אל מוסר אב ואל תורת אם אל אוזן תת, כי מוסר אב קו לקו ומוסר תורת אם צו לצו. ככה, זאת הייתה המגמה. ולכן התנגדו לה. להגיד שיש איסור הלכתי, אז יש תשובה ארוכה של אבני נזר בסימן תף נון ד' במצוות הלכות יישוב ארץ ישראל שמטפל בנושא של שלוש שבועות. והנה קמה המדינה. עכשיו, הרבי מסאטמר שאמר שזה אסור על פי ההלכה, לא הכיר בה. אלה שטענו שהתחלת דגולה רקדו סביבה, ורוב גדולי ישראל באו ואמרו, בואו וננסה לפעול מבפנים. בואו וננסה לפעול מבפנים. הפעולות מבפנים באופן טבעי, גם בגלל העמידה המאוד מאוד ברורה של גדולי ישראל, וגם בגלל שהציבור גדל מכל בחינה שלא תהיה, נשאה פירות מסוימים. מצד שני, המדינה עצמה הלכה והידרדרה, והריחוק והניתוק של חלקים מסוימים בעם נהיו יותר גרועים, כשההתחזקות של חלקים אחרים בעם נהיו יותר טובים, וזה מצב נתון עכשיו. הרב יהודה עדס סיפר בדינר שהיה לישיבת קול יעקב, שגם אני השתתפתי בו, איך הוא בנה את הבניין הראשון של ישיבת קול יעקב. הוא קבע פגישה עם פנחס ספיר, שהיה אז שר האוצר, איש מפאי ההיסטורית. כשהוא הגיע לבניין משרד האוצר, אמרו לו שהשר ממהר והוא לא יוכל לקבל אותו. אמר שם למזכיר, תגיד לשר שיש לי עסק להציע לו, רק 5 דקות. בסדר, הוא קיבל אותו בעמידה. אמר לו הרב יהודה עדס, היה אז אדם צעיר, כבוד השר בא הרי מהמחוזות היהודים באירופה, במזרח אירופה, והשר יודע את האמת, והשר יודע שהוא יישרף בסוף בגנום. אז באתי למכור לשר ונטילטור. פנחס ספיר מיד הבין את הכוונה, הוא אומר, כמה עולה הוונטילטור? הוא אומר לו, 1,000,000 לירות. הוא אומר לו, קיבלת. הוא אומר, במיליון לירות האלה הוא בנה את הבניין הראשון של ישיבת קול יעקב, הוונטילטור של פנחס ספיר בעולם האמת. זה היו האנשים אז. היום, כשאתה שואל אנשים למה צמים ביום כיפור, אומרים לך בגלל מלחמת יום הכיפורים. וכששואלים אותך, אותם מי זה רמב״ם, אומרים בית חולים בחיפה. וכששואלים מי זה צפניה, אומרים לך רחוב בירושלים. אולי היה איזה גשש בדואי במלחמת השחרור. וכן הלאה, אנשים לא יודעים כלום, התרחקו. מצד אחד הם כבר לא פורקי עול כמו שהיו אז, מצד שני הם רחוקים יותר משהיו אי פעם. וצריך להתייחס למציאות במצב של היום, לפי המצב של היום. ובשביל זה יש את גדולי הדור של היום, השופט אשר יהיה בימים ההם, שאומר לנו איך לנהוג, מה לעשות, בכל מצב ובכל תקופה. בסדר? ערב טוב. ערב טוב, לשאלה הבאה.
כן, שלום רב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, כמו אומרת שדורות הראשונים הם יותר גדולים, כי למה יצרח יש ניסה? דורות האחרונים לא יצרח יש ניסה? כמו אומרת שדורות הראשונים עשו את עצמם יותר מסורות נפש. ודורות האחרונים פחות יותר מסורות נפש. מצד שני, עכשיו היום, היום מי שלומד תורה.
אני לא שומע אותך, יש איזה הפרעות בקו?
צריך קושי בלימוד.
לא שומעתי. משפט האחרון לא נשמע לאוזני.
אני אומר שהיום, יותר אחד, מציאות מוכיחה, שהיום מי שלומד תורה, ובית השם, שיותר קושי.
למה? למה יש יותר קושי? אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בוא נצא מהדמיונות האלה. אני למדתי בישיבת חברון, ואני הייתי בתקופת המעבר. התחלנו בגאולה, ועברנו לגבעת מרדכי. זה היה ישיבה יפהפייה, היה שום אולם ל-500 בחורים, אולם זמני, לא בית המדרש של היום הגדול. חדר אוכל ענק ל-1,000 איש, שהיה מלא בזמן הארוחות רק חציו. כי היו אז רק 500 בחורים בישיבה, ופנימיה מפוארת, והחדר שלי היה החדר הכי יפה בפנימיה, כי היינו 3 בחורים מאוד מסודרים. ותוך זמן קצר הפכו את כל הפנימיה לעורבה, אבל באותו זמן זה עדיין היה מאוד מאוד יפה. הגיעו לבקר אותי דודים שלי, אחים של אמא שלי הגיעו מכל העולם, והגיעו לבקר אותי. עשיתי להם סיור בגאוות יחידה, הראיתי להם את חדרי השיעורים, את חדר האוכל, את אוצר הספרים, ונחתנו אצלי בחדר, והתגובה הייתה בלתי צפויה. הם אמרו, אנחנו לא מקנים בגיהנום של הדור הזה. אמרתי להם, מה גיהנום? אמרו לי, תשמע, כשאנחנו עבדנו בישיבה, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהם חזרו מהמחנות, היו בחורים צעירים, הלכו ללמוד בישיבות, אחד הלך לישיבה בהולנד, אחד הלך לאנגליה, אחד בא לארץ, למד בישיבה פה בארץ. הוא אומר, לא היה לנו מה לאכול, ורעדנו מקור, ומי שלא למד היה לו תירוץ. אבל מה אתם תגידו? איזה תירוץ יהיה לכם? אז לכן אני לא יודע לאיזה קשיים אתה מדבר, יחסית לדורות קודמים, יש קשיים, אז שיתמודדו, מה קרה? בשביל זה אנחנו פה, אנחנו פה בשביל להתמודד עם קשיים, לא בשביל להתלונן עליהם.
כן, לא, ודאי, רק אומר כי כאילו רואים זה, כתוב שהיום בדור האחרונים יש יותר ניסיונות, יותר קושי.
רגע, בוא תשאר איתנו על הקו עד אחרי ההפסקה. יש שם הפסקה קצת ארוכה, כבר עוד מעט ממילא יקחו לי את המיקרופון, אז בואו נעצור לרגע פה ונמשיך מיד אחרי החדשות. אנחנו איתכם, נמשיך להיות איתכם אחרי החדשות. המשך ערב טוב, עד שנחזור.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.